טוב, אנחנו בענייני ספקות. דיברתי בשיעור הקודם על זה שבעצם הקשר בין שני החלקים של הסדרה הזאת, החלק הראשון עסק בסטטיסטיקה, ומה שהתחלתי עכשיו עוסק בספקות, הוא יהיה הרבה יותר קצר, אבל הוא עוסק בספקות, התפר בין שני החלקים האלה של הסדרה, או הקשר בין שני החלקים האלה של הסדרה, הוא בעצם לכאורה לא באמת קיים, בגלל שהסטטיסטיקה מטפלת במצבים של אי ודאות. אנחנו משתמשים בסטטיסטיקה, ברוב, כי אני לא משנה, דיברנו קצת על היחס בין רוב לבין סטטיסטיקה, ואז אנחנו מכריעים את השאלה שלנו, שאלה הלכתית במקרה הזה. אבל מצב של ספק זה מצב שבו החלטנו שאין לסטטיסטיקה מה להגיד. אין לנו כלים להכריע את השאלה, ולכן אנחנו נשארים במצב של ספק. ורק במקום שבו הסטטיסטיקה נגמרת, מתחיל עולמו של הספק. זאת אומרת, אחרי שאנחנו מבינים שאין לנו שום אפשרות להשתמש בסטטיסטיקה כדי לפתור את הבעיה, אז אנחנו בעצם מכריזים שהמצב הזה הוא מצב של ספק, ומשתמשים בכללים של הספק כדי להתנהל בתוכו. ולכן בעצם ההגדרה של הסדרה כעיסוק בסטטיסטיקה וספק, זה הגדרה של שני דברים שהם לא באמת, בטח לא זהים, אבל גם הקשר ביניהם הוא איזשהו קשר שלילי. אחרי שגמרנו את עניין הסטטיסטיקה, מתחיל להיוולד עניין הספק. זה במבט הראשוני. אבל אחרי זה אמרתי שיש בעצם גם עוד זיקה בין שני החלקים האלה, כי בסוף בסוף, כשאנחנו עושים, מקבלים החלטות בעולם המעשי, אז הסטטיסטיקה כשלעצמה אף פעם לא מספיקה כדי לקבל החלטות. בסופו של דבר אתה צריך גם להתחשב במחירים השונים של כל אופציה. נכון? נגיד שיש לי סיכוי שווה קובייה הוגנת. יש סיכוי שווה שהיא תיפול על כל אחת מהפאות. בסדר? אבל אם זה ייפול על 5, אז אני מקבל מיליון דולר. ואם זה ייפול על 1, 2, 3, 4 ו-6, אז אני מקבל רק $1,000, אוקיי? עכשיו, ברור שאני אשים יותר כסף על המספר 5, למרות שהסיכוי לקבל אותו שווה לסיכוי של כל הפעות האחרות. למה? כיוון שהתועלת או המחיר, כן, או התוחלת הרווח, במקרה הזה, יותר גבוהה. זאת אומרת שבשיקולים של קבלת החלטות שלנו, מתערבב חוץ מהסטטיסטיקה גם שיקולים של פונקציית התועלת או של התוחלת. התוחלת זה בעצם המכפלה של הסיכוי כפול התועלת. ולכן אם אנחנו מסתכלים לא על סטטיסטיקה במובן המצומצם, אלא על חשיבה סטטיסטית, במסגרת של חשיבה סטטיסטית נכנסים גם שיקולים של מחירים, גם שיקולים של תועלת, ולא רק שיקולים של חשבון סטטיסטי או הסתברותי. למה אני מציין את זה? בגלל שאם אנחנו מסתכלים במבט הזה על עניין, על סוגיית הספק, אז אנחנו פתאום רואים שיש עוד קשר בין סטטיסטיקה לבין ספק, בגלל שהשיקולים של דיני הספקות, לפחות אפשר להבין אותם כשיקולים של מחיר. הבאתי שיקולים של מחיר או של תועלת, שזה בעצם משלים את התמונה, הסטטיסטיקה פלוס הספק, בעצם אומר לי, זה החישוב ההסתברותי והסטטיסטי, פלוס פונקציית התועלת. כך שבסך הכל כן גם יש זיקה חיובית בין סטטיסטיקה לבין ספק, ולא רק זיקה שלילית, שכשנגמרת הסטטיסטיקה מתחיל הספק. למה אני מתכוון? דיברנו על השאלה, האם הכלל שאפשר להקל בספקות, נגיד בדין דרבנן, זה אומר שאין בכלל בעיה, כי אין איסור, אז אין עניין להחמיר בספק דרבנן. מספק דרבנן לכולה, אין שום איסור, אז למה להחמיר? כן, כל הפטור מן הדבר ועושה הוא נקרא הדיוט. זאת אומרת, אין סיבה לאסור על עצמך משהו שאין לגביו איסור. אז אם ספק דרבנן לכולה, אז זה אומר שמבחינת ההלכה אין איסור, אז למה להחמיר? לכאורה. מצד שני, יבואו אחרים ויאמרו, לא, יש כן איזשהו עניין להחמיר, והדין של ספק דרבנן לכולה הוא רק היתר להקל. הוא לא אומר שאין איסור, אלא יש היתר להקל. בסוף בסוף, נגיד שאני בספק אם יש לפניי עוף בחלב. עוף בחלב זה איסור דרבנן. שר בחלב זה איסור דאורייתא, עוף בחלב זה איסור דרבנן. ויש לי ספק. עכשיו, על הצד שאכלתי עוף בחלב, אז אכלתי עוף בחלב. עשיתי משהו שהוא בעייתי, חכמים אסרו אותו. לא נדבר כרגע אם זה בחפצה או בגברה, זה, נעזוב את זה כרגע, אבל עשיתי משהו בעייתי, כי חכמים אסרו עוף בחלב. אז למה אומרים לי שספק עוף בחלב מותר? אומרים לי, מותר לך לקחת את הסיכון. לא נבוא אליך בטענות אם אתה לא מחמיר. אבל זה לא אומר שאין ערך להחמיר. ואת אם אתה רוצה להחמיר ולהיות צדיק, תבוא אליך הברכה. זו תפיסה אחרת על המושג הזה שספק את הרבנן לכולה, זה לא אומר שסתם אין שום בעיה, זה היתר גמור. זה אומר שלא רוצים להכביד עליך, ולכן אומרים, מותר לך להקל אם אתה רוצה. תרצה להחמיר, תבורך. כיוון שבסופו של דבר אתה כן יכול להיכשל פה באיסור. אתה לא יכול להתעלם מהדבר הזה. אבל כיוון זה איסור דרבנן, אנחנו מתירים לך להקל, לא מחייבים אותך, לא מחייבים אותך להחמיר. זה שתי האפשרויות שהצגתי, ואמרתי שאחת האינדיקציות לזה שדיני הספקות הם, שהם צריכים להיות מובנים במשמעות השנייה, בעצם יש עניין להחמיר, רק מותר להקל. אחת האינדיקציות לזה זה הדין של דבר שיש לו מתירים. דבר שיש לו מתירים זה איסור, שאם מחכים זמן מסוים, אז האיסור פג, חמץ בפסח, או מוקצה בשבת, או ביום טוב, או משהו כזה. אז עובר המועד, אין איסור. עכשיו, אם יש לפני משהו שהוא אסור, אבל זה איסור שיש לו מתירים, זאת אומרת, אם אני אחכה זמן מסוים, יגיע זמן שבו זה יהיה מותר. אז חכמים בעניין הזה החמירו, בדבר שיש לו מתירים, החמירו יותר מאיסור רגיל. אם יש לי ספק על חמץ דרבנן, נגיד לצורך הדיון, כיוון שאני יכול לחכות אחרי פסח ולאכול אותו בלי שום בעיה, לא מתירים לי לאכול אותו בתוך הפסח. למרות שזה ספק דרבנן. ספק דרבנן, לכאורה, אפשר להקל. אבל העובדה שחכמים אומרים לא, אם יש לך אופציה לאכול את זה באופן שהוגלט, שבכלל לא תהיה בעיה, למה להתיר לך להקל במצב של ספק? הרי יש בכל זאת איזושהי אפשרות שאתה תעבור איסור. אז לכן חכמים אומרים, בדבר שיש לו מתירים, אנחנו מחמירים. אם יש לך ספק על איסור שיש לו מתירים, עד שאתה אוכל אותו באיסור, אוכלו בהיתר, חכה ותאכל אותו בהיתר. שמה להשתמש בהיתר הדיעבדי הזה של ספק דרבנן לכולה. מה עומד מאחורי התפיסה הזאת, החומרה הזאת של דבר שיש לו מתירים? שבעצם ספק דרבנן לכולה זה לא יותר שהוא גלט. זה לא אוטרה. זה לא משהו שיכול להיות אין שום עניין להחמיר. לא, להפך. יש פה סיכון שאתה יכול לעבור איסור. נכון שכיוון שזה רק איסור דרבנן, מותר לך לקחת את הסיכון. מותר לך לקחת את הסיכון. אבל זה סיכון. אי אפשר להתעלם מזה, זה סיכון. אז אם יש לך אופציה לא להפסיד שום דבר, אלא לחכות אחרי פסח, ולאכול את זה בלי לקחת סיכון, למה שנתיר לך לקחת סיכון? אז רואים שהכלל ספק דרבנן לכולה, זה כלל שבעצם אומר לי, מותר לך לקחת סיכון, אבל יש פה סיכון. זה לא שספק דרבנן לכולה, אז אין בזה שום איסור ותעשה מה שאתה רוצה. או במילים אחרות, יש גם עניין להחמיר, מי שיכול תבוא על הברכה. מותר להקל, אבל...
סליחה, אפשר לשאול?
כן.
אולי זה לא קשור, אולי הם אמרו והם אמרו, כשתראו את הספק דרבנן, כשאין את הצד של דבר שיש לו מתירין, אז הם אמרו והם אמרו לגמרי, הם פקע איסור לגמרי, כשמדובר בדבר שיש לו מתירין, אז הם לא אמרו כמו שהם אמרו באופן אחר.
אתה מציע פה הגדרה הלכתית, אני שואל קודם כל על הפילוסופיה, ברמה המטה הלכתית, האם יש איזשהו עניין להחמיר? אני חושב שבלי קשר כרגע להגדרה הלכתית שהם אמרו והם אמרו נכון, הם יכולים לבטל את האיסור הזה לגמרי. אבל ברור שאם הם קבעו איסור על עוף בחלב, הם רואים איזושהי בעיה באכילת עוף בחלב, נכון? לא סתם קבעו את האיסור הזה. עכשיו, אם אתה בספק...
אבל זה בעיה רק בגברה.
רק שנייה אחת. יש איזשהו סיכוי שאתה תגיע לאכול עוף בחלב. אתה לא יכול להתעלם מזה שיש פה סיכוי שאתה תגיע לעשות מעשה בעייתי. ולכן גם אם הם יגדירו את זה כמשהו שהוא הוטרה, הם אמרו והם אמרו, עדיין ברמה הרעיונית לפחות, בהחלט אני יכול להבין שיש עניין להחמיר. עכשיו פה אני לא שמעתי מה אליאב אמר קודם,
אין,
זה קשור לחפצה וגברה?
לא, לא, זה האיסור דה רבנן, הוא בעיקרו, יסודו, הוא איסור גברה, אז...
כן,
אז...
זה מה שהתכוונתי, זאת אומרת, אז, כן, זה הערה מתבקשת פה, היה מקום לתלות את זה בשאלה, האם איסורי דה רבנן הם איסורי גברה או איסורי חפצה? אם איסורי דה רבנן הם איסורי חפצה, נגיד עוף בחלב, האם עוף בחלב הוא דבר שהוא בעייתי מחמת עצמו? כמו בשר בחלב, שמקובל לחשוב שהוא בעייתי מחמת עצמו, זאת אומרת שהוא איסור חפצה, או שלא, אין בזה שום בעיה בעוף בחלב, אחרת התורה הייתה אוסרת. רק שחכמים אסרו על האדם לאכול עוף בחלב, ברגע שהם לא אוסרים, אין שום בעיה. אם האיסור הוא איסור חפצה, אז בלי קשר לשאלה אם הם אוסרים עליי או לא, אני אמור להיזהר מעצם המציאות של האיסור. אבל אם אין בעיה במציאות של האיסור, כל מה שצריך פה זה רק לשמוע לחכמים שאסרו את זה על הגברה. טוב, בספק דה רבנן, הם לא אסרו, אז מה הבעיה? אז יש מקום לתלות את זה בשאלה אם זה איסור גברה או איסור חפצה, אבל זאת שאלה שהיא לא מוסכמת. יש כאלה שתופסים שאיסורי דה רבנן הם איסורי חפצה, יש כאלה שתופסים שהם איסורי גברה, אבל אני אפילו לא בטוח לגמרי שבאמת זה נכון לתלות את זה, בשאלה אם זה איסור גברה או איסור חפצה. כי גם אם זה איסור גברה, עדיין, הרי לאיסור הגברה יש מאחוריו רעיון, כמו שאמרתי קודם. נגיד שעוף בחלב אין בו שום בעיה. רק חכמים אסרו עליי. אוקיי? אבל למה הם אסרו עליי? הם אסרו עליי כי אם אני אוכל עוף בחלב, אני עלול להגיע לאכול בשר בחלב. נכון? יש פה איזושהי רציונל, איזושהי סיבה, למה אסרו עליי את העוף בחלב? עכשיו, יש לפני ספק. ספק עוף בחלב, ספק לא. אתם מבינים שגם אם אכלתי ספק עוף בחלב, עדיין יש פה צד שזה היה עוף בחלב. וזה יכול לרופף קצת, את היחס שלי לאיסור של אכילת בשר בחלב. ולכן גם אם האיסור הוא איסור גברה, יש מקום לטענה שעדיין יש עניין להחמיר. זה לא היתר שהוגלט, אפילו אם זה איסור גברה. לכן במובן, בהגדרה ההלכתית, אתה צודק. בהגדרה ההלכתית, אפשר להגיד הם אמרו והם אמרו, וברגע שהם התירו, אז מה הבעיה? אין איסור. אבל אם אתה מסתכל על הרציונל שמאחורי ההגדרה ההלכתית, אז גם אם הם יכולים להתיר, למה שהם יעשו את זה? הרי אם באמת הבעיה קיימת, אז הרבה יותר הגיוני לומר שהם לא באמת השתמשו ביכולת שלהם להתיר. הם יכלו להתיר, כי הם אמרו והם אמרו. אבל למה להניח שהם עשו את זה? הרי יש פה באמת בעיה, אז אין סיבה למה שחכמים יעשו את זה, שיגידו את זה בתור תחויה ולא בתור אוטרה. ולכן הנפקמינה היא שאם בעל נפש רוצה להחמיר, תבוא עליו ברכה. אתה לא חייב.
לא מזמן כתבת הרב פוסט קצת על הנושא הזה, גם שקשור לגברה ולחפצה בעניין הזה.
עכשיו נחתי את התפיסה של הנתיבות.
זהו, לגבי העניין של השוגג?
כן, של הגברה ושל השוגג, כן.
אז זה די מתנגש עם מה שיוצא פה, לא? כי המסקנה שם מבוססת שאם זה בשוגג, אז בכל מקרה לא קרה כלום, מצד האמת במציאות לא קרה כלום.
נכון, לא קרה כלום ברמה ההלכתית. אבל כן, בהחלט עדיין יש מקום לומר, אני אומר, אפשר להתלבט על זה. אבל כמו שאמרתי קודם, יש מקום לומר שבכל זאת יש פה איזושהי סוג של בעיה. לא בעיה שמוגדרת כאיסור ברמה ההלכתית הפורמלית, אבל יש פה איזושהי בעיה. מה שאסרו עליי עוף בחלב זה בגלל שהם חששו שאני אגיע לאכול בשר בחלב. החשש, הסיכוי לזה גדל אם אכלתי עוף בחלב. הסיכוי לזה שאני אגיע לאכול בשר בחלב. אז גם אם חכמים הגדירו את זה כמשהו שהוא לא אסור הלכתית, בהחלט אפשר לומר שיש עניין להחמיר.
אז כשמדובר פה כאילו על איזושהי בעיה מסוג אחר, זה בעיה שתמיד היא תלך על מקום של להרחיק את האדם מן העבירה? או שיש כאן משהו שהוא באמת...
במקרה הזה זה להרחיק את האדם מן העבירה, אבל אפשר לחשוב על בעיות אחרות באיסורי דה רבנן. כל אחד, לא משנה, כל איסור אפשר, אני לא מתחייב שזה דווקא להרחיק את האדם מן העבירה. במקרה הזה הבעיה האמיתית היא להרחיק את האדם מן העבירה. אבל אם תביא לי איסור אחר שבו הבעיה היא לא להרחיק את האדם, כן, איסור שהוא לא סייג. איסור דה רבנן שהוא לא סייג, אלא הוא משהו אחר. אז בפשטות הוא לא כדי להרחיק את האדם מן העבירה, אלא כדי למשל לשמור על טהרה יותר גדולה, לטילת ידיים. לא יודע בדיוק מה, אוקיי? בסדר, אבל עדיין אתה רוצה לשמור על טהרה יותר גדולה. לא בגלל שאתה יכול, זה לא מדרון חלקלק, אתה יכול להגיע לאיסור יותר חמור, אבל עדיין יש פה איזושהי בעיה אמיתית שבגללה הגדירו את הדבר הזה כאיסור. כי הרי לא סתם מגדירים איסורים, הם מגדירים איסורים בגלל שיש פה איזשהו סוג של בעיה. גם אם אתה מבין שהאיסור איסור גברא בהגדרתו ההלכתית. לכן אני אומר, זה לא חייב להיות תלוי בשאלה אם זה איסור גברא או איסור חפצה. עכשיו, זה לגבי ספק דרבנן לקוי.
זה בכלל דבר ברור חד משמעי שיש מושג כזה איסור חפצה? גם בדאורייתא. זה לא הכרחי. אפשר גם ללמוד את כל התורה כולה בלי שום מושג של חפצה, שזה משהו שהוא די...
הגמרא אומרת שיש. הגמרא בתחילת נדרים אומרת שנדר זה איסור חפצה ושבועה זה איסור גברא.
גם זה אתה יכול...
יש מחלוקת מה עם שאר איסורי התורה. זאת אומרת, האם שבועות זה החריג שהוא איסור גברא וכל השאר הם איסורי חפצה, או שנדרים זה החריג שהוא איסור חפצה, וכל השאר זה כמו שבועות שזה איסור, שבועות שזה איסור גברא. אז זה מחלוקת ראשונים. יש שני קהילות יעקב על... על
פועלות.
אבל גם...
נדרים.
גם נדרים.
מה?
גם נדרים, עם קצת מאמץ, אפשר להסביר שזה מנקודת מבט של האדם, זה כאילו החפצה, אבל לא שבאמת יש משהו בה ששורה על החפץ.
זה כבר שאלה, מה נקרא איסור חפצה? אז זה,
כן.
שדעתי על זה בטור פעם, כמה פירושים למושג איסור חפצה. בסדר, זה דיון אחר, אבל כרגע אני מניח איסור חפצה בלי להיכנס לשאלה מה בדיוק משמעותו של העניין הזה. האם יש שם את הפיזיקה, האם זה סתם בעיה, כמו שאמרתי קודם, אפילו איסור הגברא בעצם יש בו איזשהו מימד של חפצה. סוף סוף אתה יכול להגיע לבעיה, יש פה איזושהי בעיה אמיתית מעבר לחובת הציות לחכמים, וזהו. אז אתה יכול לקרוא גם לדבר כזה איסור חפצה, אם תרצה.
הרב, ומה עם ספק ממון על הכולה?
עוד פעם?
מה עם ספק ממון להקל? האם גם כאן זה סוג של תחויה, או שזה מעיקר הג'ינשן?
תלוי באיזה נסיבות. נגיד, במקום שבו מישהו תובע ממך ממון, בסדר? ואתה מוחזק. אז בדרך כלל זה מה שנקרא ספק ממון להקל. כי בספק ממון, תמי שאתה מקל לזה, אתה מחמיר לשני ולהפך.
נכון.
נכון? אין דבר כזה לכולה. אז בדרך כלל כשאומרים ספק ממון לכולה, מתכוונים ספק ממון לכולה לנתבע. אתה מוחזק.
כן, כן.
אתה יכול להחזיק את זה אצלו. עכשיו פה, השאלה לא עולה. בגלל שהספק הוא ספק שנמצא אצל בית דין. המדיינים עצמם, הם יודעים את האמת. אחד מהם שקרן, אחד דובר אמת, לא חשוב. אבל הם יודעים את האמת. אז אתה לא יכול להגיד למוחזק, תראה, תחמיר, בגלל שיש פה ספק, לך תדע, אולי אתה, אולי הממון הזה לא שלך. מה זאת אומרת, אני יודע זה שלי. הבית דין מסופק, כי הוא לא יודע אם אני השקרן, או התובע הוא השקרן. אז לכן זה לא רלוונטי. זה כמו הקושיה של המערי בסן, מה ששימון שקופ מביא, למה בספק גזל הולכים לכולה, הרי זה ספק איסור דאורייתא, צריך להחמיר בו. איך זה יכול להיות שלא מחייבים את הבן אדם לחשוש מאיסור גזל במצב של ספק? אתה מוחזק, אז מה אם אתה מוחזק? ויש פה צד שאתה עובר על איסור גזל? צריך להחמיר על זה. למה מקילים עליו? למה מאפשרים לו להחזיק את הממון? אז הוא עצמו כבר מאיר שם רב שמעון שקופ, שבדרך כלל השאלה הזאת היא בכלל לא שאלה. ושברוב המקרים המוחזק עצמו לא נמצא בספק. בספק הוא אצל הבית דין. המוחזק יודע שהכסף שלו, זה מה שהוא טוען. המקום היחידי שבו אפשר להעמיד את הקושיה של המערי בסן, זה בשאלה של בריא ושמע. להלכה, אנחנו פוסקים שבריא ושמע, לאו בריא עדיף. אם השמע מוחזק, אז הוא יכול להמשיך להחזיק את זה אצלו, למרות שהוא טוען טענת שמע. עכשיו תבין, השני אומר לך, הכסף הוא שלי. ואני אומר, אולי אתה צודק, אולי לא, אני לא יודע. שמע. כיוון שאני מוחזק, משאירים את הכסף אצלי. על זה צודק המערי בסן בקושייה שלו, והוא אומר, רגע, אבל יש פה ספק איסור גזל, וכאן כבר גם אני עצמי בספק. לא רק הבית דין. כי אני עצמי טוען שמה. אז כאן יש מקום לדון. האם יש עניין להחמיר? אני חושב שברור שכן. ברור שכן. מצב כזה. אבל הוא אומר לך שוודאי הממון שלו, ואתה לא יודע. נכון, מותר לך להחזיק את הממון אצלך, לא חייב, אתה לא חייב להחזיר אותו. אבל ברור שבעל נפש שמוכן להחזיר, תבוא עליו ברכה. בהחלט מן הראוי להחמיר פה. אתה יכול להיכשל באיסור גזל. אז זה לגבי ספק דרבנן לכולה. אמרתי שהדין של דבר שיש לו מתירים, עוסק גם בדין ביטול ברוב, וזה כבר בדאורייתא. מדאורייתא רוב היתר מבטל מיעוט של איסור. אוקיי? אז אם נפלה לי חתיכת איסור לתוך סיר, שהוא מלא היתר, אני יכול לאכול את התבשיל. יש ביטול ברוב. עכשיו, אם הדבר הזה הוא דבר שיש לו מתירים, נגיד חמץ, אמרתי שמחלוקת אם חמץ הוא דבר שיש לו מתירים, אבל לצורך הפשטות, אז נניח שזה חמץ, אז אם הוא נפל לתוך תערובת של היתר, אסור לאכול את זה. למה? כן, חמץ בפסח אפילו במשהו לא בטל. חלק מהמפרשים טוענים שזה בגלל דין דבר שיש לו מתירים, לכן הוא לא מתבטל. מה זאת אומרת? חכה אחרי פסח, אחרי פסח כבר אין איסור חמץ, תאכל אותו ביתר. למה שאנחנו נתיר לך עכשיו לסמוך על ביטול ברוב? תחכה אחרי פסח ולא תזקק ליתר של ביטול ברוב. תאכל את זה בלי שום בעיה, זה יהיה גלט. אני מתעלם כרגע מהאיסור דרבנן של חמץ שעבר עליו הפסח. אוקיי? אז הדין הזה של דבר שיש לו מתירים, הוא חומרה גם בספק דרבנן, שצריך להחמיר, וגם בביטול ברוב בדאורייתא. שעקרונית היה אפשר לסמוך על ביטול ברוב ולאכול הכל, אבל אם זה דבר שיש לו מתירים, אתה צריך להחמיר. מדרבנן. אוקיי? עכשיו, עכשיו השאלה, מה אנחנו רואים פה בעצם? שהביטול ברוב הוא, את כל זה אמרתי בקצרה בשיעור הקודם, אני קצת מרחיב כי אני מרגיש שקצת רצתי, אבל הביטול ברוב בסופו של דבר, גם הוא, בדיוק כמו שאמרתי על הספק דרבנן, גם הוא כנראה לא הופך את האיסור ליתר. אם הוא היה הופך את האיסור ליתר, אז מה אכפת לי זה דבר שיש לו מתירים ואני יכול לחכות אחרי פסח ולאכול אותו גלט? גם עכשיו זה גלט. אם אומרים לי, תראה, אם זה דבר שיש לו מתירים ויש לך אופציה לחכות ולאכול אותו בשופי, אז אל תסתמך על ביטול ברוב. מה זה אומר? שבביטול ברוב זה עדיין משהו בעייתי. נכון, הלכתית מותר, זה בטל, אתה יכול לאכול. אבל יש פה משהו בעייתי. ולכן אם אתה יכול לעקוף את הצורך להסתמך על ביטול ברוב, אז מחייבים אותך לעקוף, אז תחכה אחרי פסח. אז אותו טענה שאמרתי על דין ספק, ספק דרבנן, עכשיו אני אומר על ביטול ברוב בדאורייתא. מעצם העובדה שאנחנו מחמירים בדבר שיש לו מתירים שלא יתבטל ברוב, נראה שהביטול ברוב בעצם גם הוא לא גלט. זה לא שעכשיו אתה אוכל היתר וזהו. אם אתה רוצה להחמיר ולא לאכול, למרות שיש ביטול ברוב, תבוא אליך ברכה. ראוי להחמיר, לא חייב, יש ביטול ברוב, אבל ראוי להחמיר כי יש פה כן איזושהי בעיה. כי במאכלות אסורות מקובל לומר שהן מטמטמות את הנפש. מאכל אחד, מטמטמים את הנפש, כן? אז מקובל לחשוב שהם מטמטמים את הנפש. אז אם אכלת את האיסור שבטל בהתר, יכול להיות שטמטום הנפש עדיין ייגרם פה. עכשיו נכון, מותר לך לעשות את זה, לא אוסרים עליך לעשות את זה. אבל אם אתה רוצה להימנע מזה, זה בהחלט דבר בעל ערך. זה לא סתם הפטור מן הדבר ועושה הוא נקרא אידיוט. זה לא שאין פה שום בעיה. יש פה בעיה, מותר לך להתעלם ממנה. ואם אתה לא רוצה להתעלם, אז אתה צדיק, תבוא עליך ברכה. לכן השיקול הזה של דבר שיש לו מתירים, בעצם הוא אינדיקציה לזה שגם ספק וגם ביטול ברוב, הם למעשה לא היתרי גלט. ואני חושב שלמה אני אומר את כל העניין הזה, עכשיו בוא ננסה לחשוב באמת, אז למה באמת בכל זאת התירו? אז אתה אומר לי שיש בעיה, נגיד נפלה לי חתיכת חזיר לתוך התבשיל שאני מבשל. יש פה בעיה, בסך הכל אני אוכל חזיר, אפילו לא ספק, אלא אני ודאי אוכל חזיר, ואני אוכל את כל התבשיל. אז אני ודאי אוכל פה חזיר. בכל זאת התירו לי. למה התירו לי? הרי אני אוכל חזיר, מן הראוי להחמיר. אז אם מן הראוי להחמיר, למה לא מחייבים אותי להחמיר? התשובה כנראה, אני מציע, תשובה...
זה שור לא חומרה.
מה?
זה שור לא חומרה אם זה חובה.
ברור. למה אבל ישאירו את זה כחומרה ולא כחובה? ולא קבעו את זה כחובה, זו השאלה שלי.
לא, כי מטילים חובה על רף מסוים של איסור, ש...
זה רף של איסור, אתה אוכל חזיר. מה אכפת לי שליד זה אני אוכל גם בשר אחר? אני אוכל חזיר. אלא מאי? אני מציע הצעה. יכול להיות שמה שחכמים אומרים, תראה, השאלה מה, אמרתי את זה פעם קודם, מה המחיר שדורשים לך לשלם כדי לא לאכול חזיר? הרי ברגע שאוסרים עליי את התבשיל, אז לא רק את החזיר אני לא אוכל, אלא גם את כל היתר שהוא יתבטל בתוכו. גם אותו אני לא אוכל. אז אומרים לי, תראה, לא דורשים ממך להפסיד יותר מדי כדי לא להימנע מאכילת חזיר. אז אם יש לך חתיכה אחת מול חתיכה אחת, אז אתה מפסיד חתיכה אחת של היתר, את זה כן דורשים ממך. אבל אם יש פה כמה חתיכות של היתר, בשביל להימנע מאכילת חתיכה אחת של איסור, לא דורשים ממך לוותר על כמה וכמה חתיכות של היתר. והקו הוא של הרוב, כי אם יש יותר היתר מאשר איסור, אז יתירו לך את זה. מישהו שאל, אני לא זוכר, אולי אליאב, שאל בשיעור הקודם, הרי על איסור צריך להוציא את כל ממונו. אז, 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 אז מה, למה שאני לא אבטר על 2, 3 או 5 חתיכות של היתר? אז אמרתי שברור שיש בביטול ברוב גם עוד משהו. גם האיסור בעצמו הוא קלוש יותר. לא שסתם אכילת חזיר. ועדיין יש פה איזשהו איסור, ולכן מן הראוי להחמיר. רק השאלה, למה לא מחייבים אותי להחמיר? והתשובה היא, כי לא מחייבים אותי להפסיד יותר מדי כסף בשביל זה. מה קורה בספק? בספק דרבנן הולכים לכולם. אבל בספק דאורייתא, הולכים לחומרה. למה? כי בספק אין רוב. בספק אין רוב, ולכן ברגע שהאפשרויות הן שקולות, 50-50, אז אתה צריך להחמיר, כי יש סיכוי ש-50% שתפגע באיסור, אז לכן אתה צריך להחמיר ולוקחים את המחיר של, מוכנים לשלם את המחיר של החומרה הזאת. אוקיי? יש לי שתי חתיכות, אחת בשר קשה, אחת בשר טרף, זה לא תערובת. כן, חתיכה משתי חתיכות. החתיכה אחת אסורה, החתיכה אחת מותרת, וכל אחת שאני לוקח היא ספק. אסור לקחת, ספק דאורייתא לחומרה. זה לא דין ביטול, זה ספק דאורייתא לחומרה. עכשיו, מה קורה פה? לא מתירים לי לאכול את היתר, לא מתירים לי לאכול חתיכה אחת, כי ההפסד שיהיה לי מזה הוא רק הפסד של חתיכה אחת. אבל אם יהיה פה יותר מחתיכה אחת, שתי חתיכות, אז ההפסד הוא כבר ששתי חתיכות בשביל לא לאכול את היתר. אז את זה לא דורשים ממני. אוקיי?
מה, זה הגיוני? זה הגיוני שפתאום יש איזו התחשבות כזו בשתי חתיכות ומתירים לך לאכול איסור גמור עם כל המשמעויות שלו?
זה לא איסור גמור, ולא איסור גמור. אמרתי קודם שזה לא איסור גמור. אם זה היה איסור גמור, הייתי צריך להוציא את כל ממוני כדי להימנע ממנו.
אז מה זה לא איסור גמור?
הביטול ברור שהוא מקליש את האיסור, זה ברור. זה לא רק מה שאני אומר. אבל גם אחרי ש... הוא מקליש את האיסור, עדיין יש פה איזושהי רמה של איסור. לכן אומרים לי, מן הראוי להחמיר. ואם זה דבר שיש לו מתירים, אז חובה להחמיר. זאת אומרת שיש פה בעיה.
זה היה משהו בחפץ עצמו, אם היה משהו בחפץ עצמו, זה באמת לא הגיוני. עדיין, אני אומר, גם אם רב אומר שלא חייבו אותך לא לטמטם את הנפש, זה נשמע הגיוני.
השאלה אם זה חפצה או גברא זאת שאלה אחרת. אפשר, אמרתי קודם, אפשר להגדיר איסורי גברא בכל מיני צורות. אני לא חושב שזה בהכרח תלוי בזה, כמו שאמרתי קודם. אבל יש פה משהו בעייתי באכילה של החתיכה הזאת. בסדר? זה משהו בעייתי. אז מבחינת רעיונית, ראוי להחמיר. מי שמוכן להחמיר, תבוא עליו ברכה. חובה להחמיר אין. כי חובה להחמיר, התורה לא דורשת ממך. היא משאירה את זה להחלטה שלך. זה לא פטור מן הדבר ועושה הוא נקרא אידיוט, כן? זה לא גם עניין ניטרלי. יש פה בעיה. רק מתירים לך לקראת את הסיכון. בוא בסדר רבנן.
לכאורה זה בדיוק כמו ההבדל בין לכתחילה ובדיעבד. שלכתחילה מעיקר הדין אתה חייב לעשות X ו-Y. בדיעבד המחיר לעבור, המחיר לקיים את X ו-Y הוא גדול מדי, אז בדיעבד...
בדיעבד זה בדרך כלל שניהם במישור ההלכתי הפורמלי. רק לפעמים אתה חייב לכתחילה, לפעמים אתה חייב גם בדיעבד. פה אני רוצה לטעון טענה שהיא לא ממש הלכתית. ברמה ההלכתית אין איסור, ביטול ברוב זה לא אסור. אבל כן יש פה את הבעיה שיצרה את האיסור. בסדר? זה אני רוצה לטעון. לכן יש עניין להחמיר, וזה דבר שיש לו מתירים, אז חכמים אפילו מחייבים אותי להחמיר, שימו לב, זה מדרבנן. זה לא שאם זה דבר שיש לו מתירים, אז מדאורייתא אסור לי לאכול את זה. רק מדרבנן אסור לי לאכול את זה. למה? כי הבעיה הדאורייתאית לא באמת קיימת פה, הלכתית. הבעיה המציאותית קיימת פה. מה שהוביל לאיסור ההלכתי. זה מה שקיים פה. אז חכמים מחליטים להטיל על זה איסור דרבנן. אין פה איסור דאורייתא של אכילת חזיר. זה אף אחד לא טוען. אוקיי? יש פה את הבעיה שיצרה את האיסור דאורייתא. יש משהו בעייתי בלאכול חזיר. קוראים לזה טמטום.
אבל אני באמת... אבל באמת זה קשה לי עדיין להבין. אם יש בעיה של טמטום נפש, דבר בעייתי ביותר, אני לא יעלה על דעתי לתת לחולה, להגיד לו, מה, יש לך צליאק, אבל זה יתערבב וספק, אז תוכל לך. זה לא דבר... לא לפגוע בבריאות שיש לו לטמטם את הנפש עם כל המשמעויות שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הם, ופתאום איזה ליברליות כזו, אם זה ברוב אז זה בסדר מדאורייתא, זה לא מתקבל על זה, זה ממש הוכחה ברורה שאין שום עניין של טמטום נפש, באמת.
אתה נסחף, בסוף ככה סיימת בזה משפט, נסחפת לגמרי. העובדה שיש טמטום הנפש, אז מה? יש טמטום הנפש מעוד הרבה דברים. טמטום הנפש זה עניין רוחני, של טהרה רוחנית, והשאלה היא באיזה רמה מחייבים אותך ברמה ההלכתית, ומה מזה משאירים להחלטתך שלך. אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה אחרת. בוא נדבר על טומאה ממש, לא טומאת הנפש. טומאה רגילה, הלכתית, טומאת מת. אוקיי? יהודי שהוא ישראל, לא כהן. יש איזשהו עניין שלא ייגע במת? אין איסור טומאה, נכון? רק על כהן. יש איסור להתאמן.
כן.
אין איסור להתאמן. אז אין איסור. יש עניין להחמיר ולא לגעת? ברור שכן.
יש.
כל מושג אחר.
ברור.
זה, זה, זה הישמרות מענייני טומאה וטהרה.
אבל...
למה? הרי הטומאה היא מתאמת, כן? היא עושה משהו רוחני, לא יודע בדיוק מה. ובכל זאת, מה הלכתית אומרים לי, אתה לא חייב להיזהר מזה, אתה כישראל, כהן כן, ישראל לא חייב.
הרב באמת מאמין שיש באמת משהו, איזשהו שורה עליו, איזשהו משהו מטאפיזי, שזה הבעייתי, או שהתורה רצתה להרחיק אותנו ממתים, לפולחן המתים, ולכן עשה את זה בדרגות שונות, אבל זה הכל גברה, אין פה שום עניין חפצה, מת, הוא חומר, הוא עולה כולו תסוטות, כמו של כל זאת.
עניתי על זה קודם. אמרתי שאני לא הולך להיכנס לשאלה של חפצה וגברה, כי לדעתי זה לא תלוי בזה. גם אם זה מלחמה נגד פולחן המתים, אז יש לתורה עניין שישראל גם הוא ילחם נגד פולחן המתים. נכון, זה לא מוגדר כאיסור הלכתי, אבל יש עניין גם אצל הישראל. אז אתה קורא לזה גברה, זה לא חשוב. אבל הרעיון של האיסור קיים. ולכן מן
הרעיון... אז אפשר לדרך. אם זה עניין, אם זה עניין מנקודת מבט של האדם, אז אפשר לדרג, יש הבעייתיות.
נדבר על זה, מה זה משנה? גם הטהרה הרוחנית של הנפש אפשר לדרג. לא כל אחד חייב לשמור על טהרה מוחלטת. מה, אין אנשים ששומרים על טהרה יותר גדולה מאחרים? ברור שיש. אז מה קרה? יש דברים שהתורה מחייבת, ויש דברים שהתורה משאירה להחלטה שלך, לאיזה רמה אתה רוצה להימצא. לא רואה בזה שום בעיה. בטח לא שום הוכחה נחרצת לשום דבר ממה שאמרת קודם. לא, ממש לא. לא רואה לזה שום בעיה. הטענה בסופו של דבר שאני רוצה לטעון, אם אני צודק בהצעה הזאת, אז זה אומר שדיני ספקות וביטול ברוב, ביטול ברוב זה בעצם האגף של הסטטיסטיקה, ואם אין ביטול ברוב אז אנחנו בספק. עוד פעם רואים את הספק מול הסטטיסטיקה, בעצם מדובר פה על שיקולי תועלת, תוחלת או מחיר, לא משנה, זה הכל שמות נרדפים. בעצם בביטול ברוב אומרים לי, תראה, המחיר הוא גבוה, לכן לא מחייבים אותך להחמיר. בספק, המחיר הוא לא כל כך גבוה, לכן כן מחייבים אותך להחמיר. המחיר, אני מקווה, מה אתה מפסיד מזה שאתה מחמיר? כי המחיר על זה שאתה תאכל איסור, הוא כמובן גבוה בשני המקרים. אבל השאלה, מה אתה צריך לשלם בשביל להימנע מהמחיר הזה? והאם התשלום ההוא הוא תשלום גבוה או לא? ואז אנחנו רואים פתאום שדיני ספקות וביטול ברוב, שזה בעצם שני הצדדים של סדרת השיעורים האלה, כן, הסטטיסטיקה מול הספקות, אז הביטול ברוב מול הספק, בעצם מובחנים זה מזה על ידי שיקולי תועלת, או שיקולי מחיר. ובמובן הזה באמת הם שייכים לאותו, לאותו שדה של חשיבה סטטיסטית, מה שאמרתי קודם. עכשיו, אני רוצה להמשיך קצת הלאה לגבי דיני ספקות. בעצם את כל זה אמרתי בפעם הקודמת, קצת הרחבתי פה, אבל אני רוצה להרחיב קצת, להמשיך קצת לגבי דיני ספקות. שזה עוד פעם, סביב אותם צירים שדיברתי גם עד עכשיו. ברמב״ם, אני אדבר עכשיו ספציפית על הרמב״ם, כי שם יש איזשהו מבנה שנראה לי יותר ברור. הרמב״ם בעצם אומר, ש... לא אומר, כולה, הגמרא אומר, ספקא דאורייתא לחומרא, ספקא דרבנן לקולא. אוקיי? הזכרתי כבר שיש מחלוקת בין הרמב״ם לבין ראשונים אחרים, הרשב"א והר"ן ועוד, בשאלה האם ספקא דאורייתא לחומרא, הכלל הזה עצמו, האם הוא כלל דאורייתא או כלל דרבנן. אוקיי? אז זה נגיע עוד רגע. אבל ספקא דרבנן לקולא זה כלל ברור. והוא כמובן כלל מדרבנן, כי כל האיסורים שמדובר עליהם הם מדרבנן. פה אין ויכוח. פעם רציתי לטעון יותר מזה, פעם רציתי לטעון שאפשר לומר שהכלל ספקא דרבנן לקולא הוא כלל דאורייתא. בתמונת ראי מה שהרמב״ם אומר על ספקא דאורייתא. הרמב״ם אומר ספקא דאורייתא לחומרא זה רק כלל מדרבנן, אבל שם זה אין בעיה עקרונית להגיד דבר כזה. מחלוקת, אבל אין בעיה עקרונית בתפיסת הרמב״ם. אבל הפוך זה נראה מובן מאליו. ספקא דרבנן לכולא זה ודאי דין דרבנן. כי כל האיסור הוא איסור שהרבנן המציאו. אז היכולת שלך להקל במצב של ספק, ודאי שזו קביעה דרבננית. מה, איך התורה יכולה לדבר על איסור שלא קיים מבחינתה? אבל דווקא בשיטת הרמב״ם יש מקום להגיד שלא. למה? כי הרי בשיטת הרמב״ם, איסורי דרבנן יש להם מקור בתורה, לא תעשו. בניגוד לרמב״ן. הרמב״ם אומר שהתוקף של איסורי דרבנן נלמד מהפסוק, לא תעשו. זאת אומרת שהתורה עצמה יצרה את הקטגוריה של איסורי דרבנן. רבנן הם רק אלה שמילאו אותה בתוכן. הם אומרים, אחרי שהתורה הסמיכה אותם לקבוע דברים כאיסורי דרבנן, עכשיו חכמים יכולים לקבוע, נגיד עוף בחלב, זה איסור דרבנן, זה איסור דרבנן, לצאת מחוץ לעירוב, איסור דרבנן, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז זה התוכן שאנחנו ממלאים את האיסורי דרבנן, והקטגוריה של איסורי דרבנן היא קטגוריה שנוצרה על ידי התורה, לא על ידי חכמים. אם זה כך, אין מניעה עקרונית לומר שהתורה עצמה אמרה שספק דרבנן לכולם. ברגע שהיא יצרה את הקטגוריה שיש דבר כזה איסור דרבנן, היא גם יכלה להגיד, לא יודע אם היא אמרה, אבל עקרונית, היא יכלה להגיד שבספק יהיה מותר לנו להקל. לכן אין מניעה עקרונית להציג תפיסה כזאת, תמונת הראי של הרמב״ם בדאורייתא, להגיד את זה על הדרבנן, שספק דרבנן לכולה הוא כלל דאורייתא. אוקיי? זה סתם אנקדוטה לוגית. אבל נחזור לענייננו, הרמב״ם בכל מקרה, כן, הרמב״ם כמו כולם, אומר שספק דרבנן לכולם. אלא מה? שהרמב״ם בשורש השני אומר שהלכות שיוצאות מדרשות הן גם הלכות דרבנן, דברי סופרים. שזה חידוש מאוד גדול, כל הראשונים חולקים עליו, אבל זאת שיטת הרמב״ם. יש רבותיו של רש"י שם בתחילת כתובות, בדף ג', גם כן כנראה אומרים משהו כזה. יש לזה קצת מקורות בראשונים, בהגיונים, אבל זה כמעט שיטה יחידאית. בטח בראשונים. אז שיטת הרמב״ם זה שהלכות שנלמדות מדרשות, אלה הלכות מדברי סופרים, לא מדאורייתא. הרמב״ן בהשגות שלו לשורש השני אומר שהספר של הרמב״ם חיקו ממתקים כולו מחמדים, ספר נהדר, תענוג, נפלא, וכולו לא שווה בגלל הטעות הזאת. שהוא אומר שדברים שיוצאים מדרשות, זה איסורי דרבנן, זה איסורים מדרבנן.
כי הוא לא הבינו, כי הוא לא...
זה משהו ממש הרסני, לא הגיוני, לא מוכן לקבל תפיסה כזאת בכלל. אבל ככה הרמב״ם נוקט.
לא, בגלל שהוא לא, שהרמב״ם לא הבין כראוי את הרמב״ם, הרמב״ם אומר את זה לגבי מקור, הדרשה, זה חכמים, אבל תוקף, זה כמובן, זה דאורייתא, אין שום...
ככה טוען התשבץ, וכל האחרונים שנמשכו אחריו, והם כולם טועים. הרמב״ן הבין את הרמב״ם מצוין. הוא הבין את הרמב״ם נכון מאוד. הרמב״ם מתכוון שזה דין דרבנן. יש לי כמה אינדיקציות, כן, כתבתי על זה חצי ספר. טוב, הרביעי בקוורטט, ברך לי השם. רוח המשפט, רוח המשפט, וגם במאמר לשורש השני בשלח שורשיו. זה מאמר ארוך, זה מאמר בגודל של חצי ספר. טוב, בכל אופן, אבל שם הסברתי למה אני חושב שהם כולם טועים. הרמב"ן הבין נכון מאוד את הרמב"ם. הרמב"ם מתכוון לדברי סופרים. אבל יוצא מכאן בעצם, וזה הרבה קושיות שהרמב"ן מקשה על הרמב"ם, שיוצא מכאן שהיה צריך להיות שהספק של הלכות שיוצאות מדרשות יהיה לכולה. זה ספק דרבנן. עכשיו, בגמרא יש הרבה מאוד מקומות שרואים זה לא נכון. וגם ברמב"ם אין שום אינדיקציה שהוא אומר זה ככה. שספק בהלכות שיוצאות מדרשות הוא לכולה. אז זאת קושייה, או אוסף של קושיות, של הרמב"ן על הרמב"ם. אם זה דין דרבנן, הספקו היה צריך להיות לכולה. למה אנחנו רואים שספקו לחומרה?
אפשר לומר שזה דין דרבנן שיש לו בסיס בדאורייתא.
מה?
אפשר לומר שהדרשות זה דין דרבנן, אמנם שזה דין דרבנן, אבל יש להם בסיס, או רמז, או משהו כזה בדאורייתא.
תירוץ אפשרי, אני חושב משהו דומה לזה בכל אופן. אולי עוד רגע אני אגיד משהו. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, הרמב״ם כותב לגבי הלכה למשה מסיני. הרמב״ם כותב בכמה מקומות שהלכה למשה מסיני זה גם דין מדברי סופרים. למרות שזה בכלל לא קשור לרבנן, זה מהקדוש ברוך הוא. וכיוון שזה לא מופיע בתורה, זה עבר במסורת שבעל פה, אז זה דין מדברי סופרים, זה לא דאורייתא. מבחינת הרמב״ם, הדין דאורייתא מתפרש מילולית. מה זה דאורייתא? זה כתוב מה שבתורה. מה שלא בתורה, זה לא דאורייתא. והכותרת היא דברי סופרים. אז מה לא בתורה? דבר שיוצא מדרשות, והלכה למשה מסיני, כל אלה לא מופיעים בתורה. אז לכן הם דברי סופרים. אבל, לגבי הלכה למשה מסיני, לפחות בשני מקומות, זה קצת סתירות ברמב"ם, לפחות בשני מקומות, הרמב"ם כותב שספקה לכולה. זה באמת דברי סופרים. למשל, בפרק י' ז' בפירוש המשנה לכלים, בפרק י' ז', הרמב"ם מדבר שם על השיעורים. הוא מביא שיעורים חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני, שיעורי התורה, כן, כזית וכו', זה הלכה למשה מסיני. ואז הוא אומר, אז למה לא נאמר שספקם לכולה? הרי אם זה הלכה למשה מסיני, זה דין דרבנן, ספקה לכולה. אז הוא מסביר, כי לא משנה, כי זה בעצם, השיעורים זה לא דין שעומד לעצמו. נגיד שיעור חזיר, אז איסור לאכול חזיר זה מכזית והלאה. אוקיי? אבל הדין שזה בכזית הוא לא דין שעומד לעצמו. זה פרט מפרטי איסור חזיר. שאיסור חזיר הוא מכזית ומעלה. במצב כזה ההלכה למשה מסיני רק מגדירה את ההלכה דאורייתא. היא לא מחדשת הלכה משלה. שם זה דין דאורייתא וספקו יהיה לחומרא. כשאתה ספק כזית בחזיר, אז זה ספק לחומרא, אתה צריך להחמיר. אוקיי? אז, אבל מתוך דברי הרמב״ם, מתוך ההערה של הרמב״ם, מה רואים בסאבטקסט? שבאמת ספק בהלכה למשה מסיני עקרונית הולכים לכולה. פה זה הלכה למשה מסיני שמפורשת דין דאורייתא. לכן פה לא הולכים לכולה. אבל מתוך הקושייה של הרמב״ם רואים שברמה העקרונית, אם יש הלכה למשה מסיני, אז ספקה הוא לכולה. זה מה שרואים ברמב״ם. הלכה למשה מסיני כזאת שמחדשת דין מחודש, לא מפרש את דין קיים. יש מעט כאלה דרך אגב. ערבה וניסוך המים לדעה אחת בנתנאים זה הלכה למשה מסיני. או מנהג נביאים, כי זה מחלוקת, אבל לאחת השיטות זה הלכה למשה מסיני. אז ערבה וניסוך המים, ההלכה למשה מסיני מחדשת דין חדש. זה לא פרט בדין קיים. אז שם, בספק, אנחנו נלך לכולה לפי הרמב״ם. עכשיו יוצא דבר מאוד מוזר. יוצא שלפי הרמב״ם, יש כל מיני סוגים של הלכות דאורייתא, יש את הגזרות והתקנות ומה שכולם קוראים בהלכה דרבנן, ושם ספקם לכולה. יש הלכה למשה מסיני שגם היא הלכה מדברי סופרים לפי הרמב״ם, וגם שם ספקה לכולה, אם כי בזה יש סתירות, אבל ספקה לכולה. בהלכות שיוצאות מדרשות, נראה שהרמב״ם מסכים שספקם לחומרה. השאלה היא, איך להבין דבר כזה? למה? למה זה ככה? אז פה אני רוצה באמת להיכנס קצת בחזרה לשאלת פונקציית התועלת של דיני ספקות. וכאן אני אבחר את אחת משתי האופציות שדיברתי קודם. אמרתי שזה לא הכרחי, אבל זאת אחת משתי האופציות. הטענה בעצם הולכת כך. נניח יש את הנתיבות בסימן ריש למד דלת, הנתיבות אומר שמי שעובר על איסור דרבנן בשוגג לא צריך לעשות תשובה. הוא מביא לזה ראיה מהגמרא, שהגמרא אומרת, מה בעירובין נדמה לי, מה אומרת שאם אדם רואה את רבו עובר איסור, אז אם זה איסור דאורייתא, הוא צריך לעצור אותו ולשאול אותו בנימוס, כן, הלא לימדתנו רבינו שכך וכך אסור. כדי, אולי רבו יתבלבל, שכח, לא שם לב, כדי למנוע שהוא יעבור איסור. אבל אם זה איסור דרבנן, אז קודם אבדינן עובדה, ועדר מותבינן תיובטה. קודם תן לו לעשות, אחרי זה תשאל אותו כדי ללמוד. שואל הנתיבות, מה זאת אומרת? איך אתה נותן לו לעבור על איסור דרבנן? אומר הנתיבות, רואים שאיסור דרבנן, אם הרב שלי עובר עליו, כנראה שהוא היה שוגג, הוא לא עובר על זה במזיד. אז מי שעובר על איסור דרבנן בשוגג לא עבר איסור. לכן אין שום עניין, תתן לו לעשות את זה. אחרי זה תשאל אותו בנימוס, האם זה לא אסור, כדי ללמוד. אבל אתה לא צריך למנוע אותו אם הוא שוגג. כך טוען הנתיבות, עוד פעם, זה מחלוקת, לא כולם מסכימים לזה. וכך טוען הנתיבות. מה עומד מאחורי זה? אז מסבירים כמה אחרונים, שבעצם איסור דרבנן הוא איסור גברה. אבל לא רק שהוא איסור גברה, אלא הוא בסך הכל חובת ציות. מה זאת אומרת? אין בעיה עקרונית באכילת עוף בחלב, אבל יש עליי חובה לציית לחכמים שאסרו עליי לאכול עוף בחלב. זאת זה לא רק שזה איסור גברה, זה נכון, אלא זה סוג מסוים של איסור גברה. זאת חובת ציות. ולכן מה? אם אני שוגג, אז אין פה חוסר ציות. כי לא ידעתי שזה דבר שחכמים אוסרים אותו. אז במקום כזה מה הבעיה? הרי הדבר מצד עצמו הוא לא בעייתי. וחוסר ציות אין כאן. יש, אני לא ידעתי שחכמים אוסרים, הרי לא ידעתי זה שוגג. וכיוון שכך, לכן בשוגג אתה לא עברת איסור ולא צריך לעשות תשובה ולא שום דבר. ככה מסבירים כמה אחרונים את דבריו של הנתיבות. עכשיו יש בשלוי מזלמן על השמייטה א', ועוד אחרונים, גם ברב שמעון שקופ יש ניסוח כזה, מסבירים כך גם את הכלל של ספק דרבנן לכולה. הם בעצם אומרים, למה ספק דרבנן לכולה? בגלל שאם האיסור הוא איסור דרבנן, אז כל הבעיה פה זה לא העוף בחלב עצמו, הוא עצמו לא בעייתי. כל הבעיה פה זה שאני לא מציית לציווי של חכמים. עכשיו, אם אני בספק, או נסך את זה אחרת, לא שאני לא מציית, שאני מורד נגד הציווי של חכמים. אבל אם אני בספק, ספק מרד הוא לא מרד. מרד פירושו יש ציווי ברור, והלכתי חזיתית נגדו. אבל אם אני לא יודע אם זה אסור או מותר, זאת לא ברור לי אם יש פה או אין פה ציווי. דבר כזה לא נקרא מרד, ולכן לזה אין איסור. ככה הם מסבירים. אותו רעיון של הנתיבות לגבי איסור דרבנן בשוגג, הם אומרים גם לגבי איסור דרבנן בספק. בספק דרבנן. לכן אפשר להקל בספק דרבנן. עכשיו, אמרתי קודם, רק הערה בסוגריים, אמרתי קודם שגם אם אני מבין כמו הנתיבות שאיסור דרבנן הוא איסור גברה, עדיין יש מקום להגיד שיש עניין להחמיר. בספק דרבנן. ובדין דבר שיש לו מתירים, רואים שיש עניין להחמיר. אז איך זה מתיישב לפי הנתיבות, שממש זה רק איסור גברה? אז אמרתי, כי סיבת האיסור קיימת. סיבת האיסור קיימת. גם אם זה סיבה בגברה, לא חשוב. אבל ברור שעדיין אפשר לומר, לא אפשר לומר, אלא ברור שזה ככה, שיש עניין להחמיר, אבל אין חובה הלכתית להחמיר, הלכתית ספק דרבנן לכולם, יותר לך להקל. כל מה שאמרתי קודם, שרק יש עניין להחמיר. מה שהאחרונים פה מסבירים, זה לא שאין עניין להחמיר, אלא שאין חובה להחמיר. באים להסביר למה הדין הוא שספק דרבנן לכולם. לכן ההסבר הזה קיים גם לפי מה שאמרתי קודם. רק אמרתי, שאל תחשוב שזה סתם דבר ניטרלי ואין איתו שום בעיה. לא, יש פה בעיה, רק זה לא חובה הלכתית לחשוש לה. אתה רוצה לחשוש לה? תבורך. זה הטענה. עכשיו, סוגר סוגריים.
אם ספק מרד זה לא מרד, אז מה הבעיה?
מה?
אם ספק מרד זה לא מרד, אז מה הבעיה? בסופו של דבר.
הבעיה היא שחכמים ציוו איזה בגלל סיבה כלשהי.
לא, אבל אנחנו אומרים שזה בגברה.
ברמה הפורמלית לא עברת איסור, כיוון שכל האיסור הוא איסור למרות ולא מרדת. אבל עדיין אתה צריך לשאול את זה, למה חכמים אסרו עוף בחלב? למה הם ציוו? כי עוף בחלב זה בעיה, אתה תגיע לאכול בשר בחלב. והבעיה הזאת קיימת עדיין. מה שאמרתי קודם. זה גם באיסור גברה, זה נכון. טוב, בכל אופן, לענייננו, אני רוצה לטעון ככה. יש רבי אלחנן וסרמן בקובץ מאמרים, יש לו מאמר על התשובה. ושם הוא שואל כל מיני שאלות, לא חשוב כרגע, אבל הוא מסביר, הוא מביא בשם הרמח"ל, שאומר שבכל פעולה של מצווה ובכל פעולה של עבירה ישנם שני היבטים. היבט אחד זה הציווי, וההיבט השני זה המהות. למשל, אם מצווים עליי, לא יודע מה, לשמור שבת, אז אם שמרתי שבת, יש לדבר הזה שתי תוצאות חיוביות. תוצאה אחת, שמעתי בכל הציווי של התורה, לא מרדתי. עצם הציות לציווי הוא בעצמו תועלת שיש מהמצווה. מעבר לזה, אם התורה אמרה לשמור שבת, כנראה ששמירת שבת זה דבר שיש לו תוצאות חיוביות, זה דבר טוב, ראוי. אז לכן אם שמרתי שבת, עשיתי גם דבר ראוי מצד עצמו, מעבר לציווי. כן? דיברתי פעם, אני חושב, על הדוגמה הזאת של, רציתי להסביר את המשמעות של הציווי בהלכה, אמרתי, מה יקרה, נגיד שהרמזורים מתנהלים כמו שאנחנו מכירים אותם, אדום, ירוק, עוברים בירוק, לא עוברים באדום, אבל אין חוק שאוסר את זה, זה הנוהג. אבל אין חוק שאוסר לעבור באדום. עקרונית אתה יכול לעבור באדום, אוקיי? אז אם אני אעבור באדום, אף שוטר לא יכול לעצור אותי. האם יש עניין בכל זאת לעצור באדום? ברור שכן, כי זה מסוכן לעבור באדום. מה זה אומר? שזה שהמחוקק אוסר עלינו לעבור באדום, אז נכון שברמה העקרונית, הפורמלית, אני נדרש לעשות את זה כי המחוקק אמר. אבל גם המחוקק כשהוא אמר, הוא אמר את זה מסיבה כלשהי. הוא אמר את זה כי זה מסוכן לעבור באור אדום. אז אם מישהו עובר באור אדום, הוא עשה בזה שני דברים בעייתיים. א', הוא לא ציית למחוקק, ב', הוא נכנס לסיכון מיותר. זה העניין של חוסר הציות, והעניין המהותי בעצם הדבר עצמו. הרי זה שיש ציווי על משהו, זה בגלל שבאמת במשהו הזה יש איזשהו ערך חיובי, אחרת למה ציוו עליו? או באיסור, יש בו משהו שלילי, אחרת למה אסרו אותו? אוקיי? לכן כל פעם שאני עושה מצווה, עשיתי בזה שני דברים. צייתתי לציווי, וגם עשיתי משהו חיובי מצד עצמו, שלכן יש לזה ציווי. כל פעם שאני עושה עבירה...
גדול המצווה ועושה, ומי שאינו מצווה.
כל פעם שאני עושה עבירה, גם אני עושה שני דברים. א', אני מורד נגד הציווי, וב', אני עושה משהו בעייתי שהתורה אסרה, הוא בעייתי, לכן התורה אסרה אותו. ולכן באמת הריטווה והתוספות ראש מסבירים שגדול המצווה ועושה ומי שאינו מצווה ועושה, זה לא בגלל כל הפלפולים המוסריים וכדומה, אלא זה בגלל העניין הזה. ושמי שמצווה ועושה, יש לו שתי תועלות או שתי תוצאות חיוביות ממה שהוא עשה. הוא גם ציית לציווי וגם יש תוצאה חיובית למעשה שלו. מי שאינו מצווה ועושה, אז יש את התוצאה החיובית של המעשה שלו, אבל הוא לא מצווה. אז את הציות לציווי אין פה. ועוד פעם אתם רואים שגם במקום שאין ציווי, זה לא אומר שהתוצאה החיובית או השלילית לא קיימת. זה רק אומר שהתורה לא דורשת ממני להתחשב בזה. למשל, נשים במצוות עשה של זמן גרמה, כמעט לכל הפוסקים, יש עניין שנשים יקיימו את זה. לפי הרייבד בתחילת הספרה, העשה שלהם אפילו ידחה לא תעשה, למרות שהן בכלל לא מחויבות בו. אבל הן לא חייבות, הן לא חייבות, אבל עדיין התועלת שיש להן מקיום המצווה קיימת. אנחנו רואים שהציווי הפורמלי ההלכתי והאיסור, כן, גם הציווי למצוות עשה וגם למצוות לא תעשה, לא תמיד מגיע ביחד עם הסיבה. לפעמים הציווי לא יהיה קיים, אבל הסיבה עדיין קיימת. בדרך כלל קיים גם ציווי וגם הסיבה. אבל בביטול ברוב, למשל, קיים, לא קיים הציווי, אתה יכול לאכול אם זה יתבטל ברוב, אבל הסיבה כן קיימת. אתה אוכל חזיר. או ספק דרבנן, אתה יכול להקל, אין איסור, אין ציווי, אבל יש עניין להחמיר. וכן הלאה, כן, אז יש את הניתוק הזה בין סיבת האיסור לבין האיסור הפורמלי. האם יש איסור או אין איסור, האם יש ציווי. עכשיו, בואו נחשוב
בעצם, רגע. בעצם יש כאן, מתחבט כאן כאילו בטענה הזאת, שמאחורי כל מצווה יש סיבה כלשהי.
בדיוק.
אז אתה יכול לתת לדוגמה, כאילו כל מצווה שאני אתן, אתה יכול לתת סיבה?
לא, אף מצווה שתיתן אני לא יכול לתת סיבה, או כמעט אף מצווה.
אז איך כאילו הטענה הזו?
אבל אני חושב שיש, כי לא נראה לי שהקדוש ברוך הוא עושה דברים סתם. לא בגלל שאני יודע מה הסיבות.
אוקיי, אני מבין.
הרמב״ם כותב, חלק ג' של מורה נבוכים, הרמב״ם כותב שיש כאלה שטוב בעיניהם להגיד שבמצוות אין להם סיבות, כי זה מאדיר את הקדוש ברוך הוא. כי מה הסיבות? אז זה כמו מעשה אנושי רגיל.
זהו, האמת זה גם משהו שעבר לי בראש, אבל לא ידעתי לציין אותו.
הרמב״ם אומר שזו טעות גדולה. כן. אתה אומר שאין להם סיבות, הפכת את הקדוש ברוך הוא יותר גרוע מבני אדם, לא ליותר עליון מבני אדם. הוא עושה דברים סתם. כל בן אדם לא עושה דברים סתם, אלא אם כן יש לו סיבה. אז למה שהקדוש ברוך הוא עושה דברים סתם? טוב, אבל זה כמעט כולם. כשלומדים במחשבת ישראל את הסוגיה של טעמי המצוות, תמיד תשמעו איזו סקירה כזאת. יש כאלה שאומרים שאין להם מצוות טעמים, יש כאלה שאומרים שיש להם טעמים, ועכשיו מתחילים את כל הפלפולים. אין דבר כזה, אין כמעט מי שאומר שאין להם מצוות טעמים. זה סתם, זה מסוג הדברים שתמיד אומרים רק כדי להציג את המפה. אין באמת. אני לא חושב שיש תפיסה רצינית כזאת. כמו שאני לא מתמצא מאוד בספרי מחשבה וגם לא מחזיק מהם יותר מדי. אבל לא נראה לי שיש תפיסות כאלה באמת, ברצינות. טוב, רבן הרמב״ם בוודאי יוצא חוצץ נגד התפיסה הזאת. בכל מקרה, לענייננו, מה שאני אבל מניח פה, בזה אתה צודק.
אבל זו לא תועלתנות במובן הזה של הרמב״ם.
מה אתה מגדיר תועלתנות? יש תועלת.
זה לא כאילו תעשה ויש לך פידבק, כביכול.
יש תועלת מכל מצווה, זה מה שהוא אומר. האם אני עושה את זה לתועלת? זה כבר השאלה מה המוטיבציה שלי בעשייה. אבל זה שיש תועלת למצווה, יש.
כן.
ובגלל התועלת כנראה גם מצטווינו. רק אני כמוטיבציה, למה אני מקיים את המצווה, אני מקיים אותה כי הקדוש ברוך הוא ציווה, לא בשביל התועלת.
הבנתי, כן.
וגם בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. בסדר?
כן,
אז אם אני חוזר, אלינו, אז בעצם הטענה היא שבכל מצווה ובכל עבירה יש שני אספקטים. עכשיו אני שואל את עצמי, למה צריך להחמיר בספק דאורייתא? בגלל
שאולי תעבור איסור?
או בגלל המימד של המהות?
בגלל שניהם, בגלל שאולי תעבור איסור, ואז
לא תשמע גם לציווי.
לא.
אז בואו אני אוכיח לכם שזה לא נכון. כי בספק דרבנן הרי הולכים לכולה. עכשיו, מה ההבדל בין דרבנן ובדאורייתא? שבדאורייתא יש שני הדברים, גם את המהות וגם את הציווי. בדרבנן יש רק את הציווי. אין את המהות, זה כל הרעיון שאני מדבר לפי הנתיבות. יש רק את הציווי ואין את המהות.
והולכים לכולה.
מה?
והולכים לכולה, סימן שזה לא הציווי ש...
מה זה אומר? כמו שראינו קודם. זה אומר שספק מרד הוא לא מרד. ספק ציווי זה לא בעייתי לעבור עליו. נכון? זה רואים מהדין של ספק דרבנן לכולה. בואו ניקח את התובנה הזאת עכשיו לצד השני של המטבע, ובואו נחשוב עכשיו על ספק דאורייתא לחומרה. ואני שואל את עצמי, למה הולכים שם לחומרה? אז הרי אם אני נמצא בספק האם זה חזיר או לא חזיר, אז מצד הציווי יש לי ספק ציווי. מרד נגד ספק ציווי הוא לא מרד. אז מה הבעיה? למה צריך להחמיר בספק דאורייתא? בגלל המהות, זה ההוכחה. אם זה היה בגלל הציווי, אז הייתי צריך להחמיר גם בדיני דרבנן. אם בדיני דרבנן אני לא צריך להחמיר, זה אומר שספק ציווי הוא לא סיבה להחמיר. אז למה בדאורייתא אני כן צריך להחמיר? כי בדאורייתא יש גם מהות ולא רק ציווי. בספק המהות מחייב אותי להחמיר. ומה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שכאשר יש לפניי חתיכת בשר, ואני לא יודע אם זה חזיר או בשר כשר, למה אני צריך להחמיר? ושיכול להיות שאני אוכל חזיר. זה הספק במהות. הרי בסוף בסוף יש סיכוי שאני אוכל חזיר. סיכוי של 50% אם זה ספק. אוקיי? לכן אני צריך להחמיר. עוד פעם, שיקולי התועלת, מה שדיברנו קודם. ולכן דווקא המהות היא הסיבה שבגללה בדיני הספקות צריך להחמיר. אתה צריך להחמיר בגלל שיקול התועלת. שיקולי המהות זה בעצם מה שקראתי קודם, שיקולי התועלת. בסוף בסוף אתה יכול לפגוש איסור, 50% שתאכל חזיר. אז אסור לך לקחת את הסיכון הזה. זה שיקולי המהות. עכשיו אני רק רוצה להשלים את התמונה לגבי הרמב״ם. למה, עכשיו אני רוצה, שאלתי קודם ברמב״ם, למה ספק בדיני דרבנן הרגילים, כן, בסייגים, גזרות, תקנות וכדומה, הולכים לכולה. בספק הלכה למשה מסיני גם לכולה, כי זה דברי סופרים לפי הרמב״ם, אבל ספק בהלכות שיוצאות מדרשות הולכים לחומרה, למרות שגם הם זה דברי סופרים לפי הרמב״ם. הטענה שלי היא הטענה הבאה, ואפשר להביא זה הרבה ראיות, אבל אנחנו עוסקים פה בדיני ספקות, אז אני לא אכנס לזה יותר מדי.
הטענה היא שיש בעיה גם מדאורייתא, אבל הדאורייתא לא...
אבל אין ציווי. לא אני טוען שבדין דאורייתא צריך להיות לו ציווי ומהות. זה ההגדרה של דין דאורייתא לפי הרמב״ם. יש לו גם ציווי וגם מהות. עכשיו מה? בהלכה למשה מסיני, יש ציווי? ודאי שיש. הציווי עובר בעל פה, הוא לא כתוב בתורה, אבל יש ציווי. אז למה הוא לא כתוב בתורה? למה הקדוש ברוך הוא החליט להעביר אותו במסורת שבעל פה? כי אין בו מהות. המהות מצד עצמה, מבחינת ההלכה, אפשר להקל. יש ציווי. כיוון שכך, אומר הרמב״ם, אז ספק הלכה למשה מסיני הוא לכולה. כי בספק ציווי אפשר להקל, כמו ספק דרבנן. אבל בהלכה שיוצאת מדרשה, שנייה אחת, בהלכה שיוצאת מדרשה, למה באמת ההלכה הזאת היא דברי סופרים? שם חסר הציווי, אבל קיימת המהות. למשל, את השם אלוקיך תירה לרבות תלמידי חכמים. כן? אז אני מרבה מורה תלמידי חכמים, כמו יראת השם. עכשיו, ציווי לפי הרמב״ם אין. ושהפסוק לא מדבר על זה, זה דרשה. אין לי בשום מקום ציווי. אבל הדרשה אומרת לי שהרעיון של לכבד את הקדוש ברוך הוא, או מורה מהקדוש ברוך הוא, קיים גם במורה תלמידי חכמים. הסיבה קיימת גם שם, למרות שאין ציווי. זה המשמעות של דרשות לפי הרמב״ם. אז מה יקרה בספק הלכה במדרשית? הלכה שיוצאת ממדרש, אם אני בספק, צריך ללכת לחומרה. נכון שזה מוגדר כדברי סופרים, כי אין פה גם מהות וגם ציווי. אבל מה חסר בו מהשניים האלה? חסר הציווי, המהות קיימת. והרי ברגע שהמהות קיימת, בספק צריך ללכת לחומרה. זה בדיוק תמונת הראי של הלכה משה מסיני, ששם המהות לא קיימת אלא רק הציווי. ולכן שם הולכים לכולם מספק. אוקיי?
אבל אם דרבנן, אם בדין דרבנן אין מהות, באותם מקומות שאין מהות, למה בעצם רבנן מתערבים? למה הם נכנסים לתמונה?
אמרתי.
מה, סתם להעמיד אותנו במבחן שנצווה, נשמור את הציווי שלהם?
כמו בהלכה למשה מסיני, אתה יכול לשאול עוד יותר. למה הלכה למשה מסיני אוסרת משהו אם אין בו מהות? זה כבר, לרוב הראשונים זה דאורייתא, לפי הרמב"ם זה דרבנן. אותה שאלה, והתשובה היא מה שעניתי קודם. ברור שיש סיבה שבגללה הצטווינו, אבל ברמה ההלכתית הסיבה הזאת לא מספיקה כדי להוות מהות של איסור. ולכן ברמה ההלכתית אני רואה את האיסור הזה כאיסור שיסודו רק בציווי. תשאל אותי האם יש עניין להחמיר? בוודאי שכן. בספק הלכה למשה מסיני, כמו בספק הלכה דרבנן, יש בהחלט עניין להחמיר. למרות שאין חובה להחמיר. כיוון שסיבת האיסור קיימת, גם שם לציווי יש סיבה. רק זאת לא סיבה מספיק חזקה בשביל שהיא תחשב איסור בחפצה גם מדאורייתא. יש לזה ציווי, להיזהר. הנפקא מינה היא בספק. בסדר?
אז הרב,
למה?
לכך הרב, הניסוח של ספק דאורייתא לחומרא וספק דרבנן לקולא זה רק ניסוח מקרי, זה לא ניסוח מהותי. הדבר לא תלוי האם זה דאורייתא או האם זה דרבנן.
מושג דרבנן לפי הרמב״ם יש לו הרבה מאוד גוונים. ולא לכולם יש את אותם כללים. זה לא כלל גורף על כל הלכות הרבנן. תלוי איזה סוג דרבנן מדובר. יש רצף של רמות דרבנן, יש עוד רמות דרבנן, אבל לא אכנס לזה כאן.
למה אתה קובע שלהלכה משה מסיני אין לו מהות?
לא, אני לא קובע, זה... אני מסביר את מה שהרמב״ם אומר, אני לא בטוח.
לא, אבל זה דווקא דומה למה שהזכרת בשם הרמב״ם מקודם, שאלה שאומרים שאין טעם למצוות, אז אין טעם, אין מהות למצוות. לא, זה מה שהוא דווקא שולל.
זה מה שעזרא שאל קודם, אני אענה לך מה שעניתי לו. ברור שיש סיבה לכל ציווי. גם לציווי של דרבנן, וגם לציווי של הלכה למשה מסיני. אבל הסיבה הזאת היא לא מספיק חזקה, בשביל שזה יחשב איסור דאורייתא מבחינת המהות. זה רק איסור דאורייתא ברמה של ההישמעות לציווי. זה הכל. אבל זה לא שהציווי הזה הוא שרירותי. ברור שיש סיבה. לכן בספק דרבנן יש עניין להחמיר, למרות שלא חייבים להחמיר. כי סיבת הציווי, ודאי שיש סיבה, היא קיימת. כי לא סיבה מספיק חזקה כמו הסיבה לאכול חזיר. סיבה לאכול חזיר זה איסור בחפצה. זה... בעייתי לגמרי, אוקיי? וכשהבעיה המהותית שבגללה היה הציווי היא לא כל כך חזקה, אז זה לא מספיק כדי לחשב איסור דאורייתא, ולכן אין פה, בהסתכלות ההלכתית אין פה מהות. אבל ברור שמעבר להלכה, יש פה איזשהו עניין של איסור, ויש עניין להחמיר ולהתרחק ממנו. בסדר?
רב, מה ההבדל בין דרשות של רב?
מה?
מה ההבדל בין דרשות של רבנן, של חכמים, שלגביהן מתייחסים למהות, כמשהו שצריך להחמיר בו, בספק, לעומת כל איסור או תקנה של רבנן, שגם בה מן הסתם יש איזושהי מהות, לפעמים גם גלויה יותר.
לא, עוד פעם, יש בה מהות, אבל לא ברמה ההלכתית. ברמה ההלכתית המהות הזאת לא מספיקה כדי לחשב מהות של איסור. זאת סיבה למה נוצר הציווי. אבל עכשיו יש לי את הציווי.
עצם זה, אבל שזה דרשה, זה כאילו, זה מה זה...
הדרשה בעצם אומרת, הדרשה מה היא אומרת? היא מרחיבה דין דאורייתא. את השם אלוקיך תירא, ברור שיש מהות ביראת השם, נכון? והדרשה אומרת, אותה מהות קיימת גם ביראת תלמידי חכמים. זה לא הלכה שחכמים הוציאו אותה מסברתם. זה הרחבה של דין שקיים בתורה. דין שקיים בתורה הוא ודאי מהות מספיק חשובה.
נגיד על ההיגיון הזה, אפשר לתת עוד דוגמה ספציפית של ברכה האחרונה?
שמה?
שחכמים מתקנים אותה מסברה, אבל יש איזשהו דמיון לברכה, לברכת המזון.
ולכן מה?
ולכן לתת לה איזשהו תוקף של דאורייתא בספק.
לא, אי אפשר. רק אם הם היו דורשים את זה מהפסוק של ואכלת ושבעת, בדרשה. אבל הם מוציאים את זה מסברה שלהם או מהחלטה שלהם, אז זה לא הרחבה של דין דאורייתא. זה סתם מדקרה, זה כבר לא... זה אנחנו לא עושים בפרשנות ההלכתית. רק אם יש דרשה שתולה את הדין דרבנן הזה בפסוק. אז אתה בעצם אומר שהדין דרבנן הזה הוא הרחבה של הרעיון מהפסוק. תודה? רק הרב...
אבל לא שזה לא משכנע כל כך, אז לא יודע. התמונה הכללית לפחות שעולה מהרמב״ם. קצת,
מה הבעיה?
גם העניין הזה של המעמד שהוא נותן להלכות למשה מסיני, כלומר, כדבר שהמהות שלו היא חלשה יותר, זה...
למה ספקה זה... בגולה וספק בדרשות ולחומרה? יש פה איזושהי קושיה, אני לא מתחיל מסברה באלמה.
לא, על הרמב״ם עצמו אני אומר, לא על ההסבר.
איפה הרמב״ם מוציא את זה, אפשר לדון. אבל סתם, יש מקום לשאול את עצמך, אם הלכה למשה מסיני היא הלכה דאורייתא כמו שכל הראשונים מבינים, אז למה זה לא נכתב? למה זה נשאר בעל פה? מה מייחד את ההלכות האלה, שהקדוש ברוך הוא החליט להשאיר אותם בעל פה ולא לכתוב אותם בתורה במפורש? וזה לא שיש כל כך הרבה כאלה ולכן לא היה מקום לכתוב אותם. לא, יש כמה כאלה, לא כל כך הרבה. אז הרמב״ם מציע הסבר. יש אלה הלכות שהמהות שלהם לא מספיק חשובה כדי לחשב הלכות דאורייתא. לכן הקדוש ברוך הוא החליט להשאיר אותם בחוץ, להעביר אותם בעל פה.
אף על פי אבל שהן מעכבות את הרצת ידי חובת מצוות דאורייתא הקלאסיות.
עוד פעם, אם זה הלכה למשה מסיני שהיא פרשנות לדין דאורייתא, כמו הלכה למשה מסיני של השיעורים, אז זה דאורייתא גם לפי הרמב״ם.
אז גם הדברים של תפילין וסוכה.
לא שמפרש את דין קיים.
אוקיי, אוקיי. זה מיישב את זה.
רק, טוב, אני מציע שנעצור כאן. נמשיך בפעם הבאה.
תודה רבה.
לנו בשורות טובות.
תודה רבה.
בשורות טובות.
הרי אפשר שאלה קצת ברחבה לשיעור?
כן.
יש את העניין של להתייחס לסוגיה הלכתית רגע. לפעמים ההתייחסות של הפוסקים לדאורייתא ודרבנן היא לא רק לגבי מקרה עצמו, אלא האם הדבר הזה הוא, כאילו אם יגידו, לדעת רוב הראשונים זה מדאורייתא, לדעת חלק מהראשונים זה דרבנן, ואז יגידו, אז אם הרוב הוא דאורייתא, אז אנחנו נתייחס לזה כדאורייתא, כי זה, כלומר, מתייחסים לכלל של ספק דאורייתא לחומרה, וספק דאורייתא וספק דרבנן לכולה, לגבי עצם הפסיקה עצמה, ולא רק לגבי מקרה קונקרטי.
לא הבנתי את השאלה עוד פעם. קח את הדוגמה הבדיונית אפילו, לא משנה, תמצית. אבל תן לי משהו קונקרטי, אני לא מבין את השאלה.
אני מנסה להיזכר רגע. האמת שזה קצת מתחמק לי כרגע, אני נוסף ואני אשמור את זה.
הרב, למשל, עין תחת עין ממון, זה לפי הרמב״ם מה?
לא הבנתי.
כשהתורה כותבת עין תחת עין, שן תחת שן, רגל תחת רגל, וחז"ל אומרים לא, זה ממון.
מה השאלה? לא הבנתי.
זה ייחשב דאורייתא לפי הרמב״ם או דרבנן?
זה בירוש, זה לא דרשה כאן.
בירוש שהדרשה מפרשת את הפסוק. הדרשה לא מרחיבה אותו. הדרשה אומרת, אל תוציא עין, קח במקום זה ממון. זה יהיה דין דאורייתא. אגב, לגבי זה נדמה לי שהרמב״ם כותב במפורש שזה דרשה מקיימת. זאת אומרת, זה הלכה מסיני. אני חושב שאת הדוגמה הזאת הוא מביא.
אז אם זה מסיני, אז זה דרבנן?
לא.
כאילו הלכה על משה מסיני? לא.
זה הלכה שנדרשת מפסוק, אבל עברה במסורת מסיני. ואצל הרמב״ם, אז לא דיברתי על הקטגוריה, אז זו עוד קטגוריה ברמב״ם. אם יש הלכה שעוברת במסורת, אבל גם יש עליה דרשה, זה דאורייתא. והרמב״ן מתפלץ, הוא אומר, הרי מסורת לבד זה דרבנן, ודבר שיוצא מדרשה גם הוא דרבנן. אבל אם יש מסורת ודרשה ביחד, זה דאורייתא, איך אפס ועוד אפס יוצא אחד? והתשובה היא שזה חצי ועוד חצי, לא אפס ועוד אפס. הלכה למשה מסיני אומרת שיש ציווי, והדרשה אומרת שיש מהות. ברגע שיש ציווי פלוס מהות, זה באמת הלכה דאורייתא.
רק אם הגישה של הרמב״ם היא שלכל דבר יש טעם, כביכול כל האוטיפרון הזה, שבעצם גם הקדוש ברוך הוא כביכול כפוף לטעם, כתבה. אז
שהרמב״ם... יכול להיות שהוא ברא גם את הטעם, בסדר.
כן, אבל אז בעצם הרמב״ם יוצר דירוג מסוים שהחובה היא... לא יודע, אי אפשר להגיד פה שזו חובה מוסרית, אבל החובה היא עומדת בפני עצמה.
למה הדירוג ש... בהקשר הזה יכולה לעלות, כמובן. זאת השאלה, האם הטעמים האלה, נגיד אני עושה את המצווה הזאת והזאת, כי זה עושה תיקון מסוים כזה או אחר, בעולם, באדם, בחברה, לא משנה מה. אבל הקדוש ברוך הוא יכול היה לברוא את העולם, את האדם או את החברה באופן כזה, שהתיקון הזה לא היה מושג כך, אלא היה מושג אחרת, או שלא צריך את התיקון הזה. הרי הכל בידיו, הוא ברא את העניין. זה כבר מחזיר אותנו לדילמת תפרון. זה דיון אחר, לא, אני לא נכנס לזה כאן.
נגיד שהקדוש ברוך הוא יכל לברוא עולם שאין בו מוסר, זה שאלה אם זה אפשרי.
הטענה שלי הייתה בטור 4-5-7. שם דיברתי על זה שלדעתי המוסר זה כמו לוגיקה. אי אפשר לברוא עולם עם מוסר אחר.
אז זהו.
אבל זה אני אומר, זאת עמדה שלי לגבי דילמת תותיפרון. אני פה לא נכנס לדיון על דילמת תותיפרון. זה 5-4-7 או 4-5-7,
אני לא זוכר. אבל כביכול, אם כל התורה יש לה...
לא שומע?
מבט על דילמה תותיפרון לאור הוויכוח, 4-5-7.
4-5-7, אוקיי. מישהו העיר? מישהו שאל משהו?
לא, אני רק אומר, אם כן היינו מקבלים את העניין הזה, שזה כמו שהרב אומר, זה משהו לוגי שהוא... קיים בכל העולמות האפשריים. אז באמת יכול להיות דירוג מסוים ב, 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 ברמת הטעמים, ולכן הרמב״ם עושה את זה הרבה יותר גמיש, את האיסור תורה ואיסור דרבנן, כי בסופו של דבר גם איסור תורה וגם איסור דרבנן, הם תלויים במשהו מהותי יותר, שזה הטעם עצמו, ברמות שונות שלו.
לגמרי. הרבה אחרונים כותבים, שיש למשל שבותים בשבת, יש חקירה ידועה של האחרונים, האם השבות, הוא בעצם, מבחינת הדאורייתא אין בו שום בעיה, זה רק חידוש של חכמים, או שהשבות יש בו בעיה, רק היא לא מספיק חריפה בשביל להיאסר מדאורייתא, אלא זה חצי דאורייתא, וחכמים החליטו לאסור גם את זה. אבל יש בו מימד של דאורייתא, זה לא ניטרלי בהסתכלות של הדאורייתא. אז יש הרבה חקירות. זהו? אוקיי. שוב פעם, בשורות טובות.
אמן.
להתראות.
אמן.